חולין דף חף ת', מתחילים בעזרת השם, דף חף ח' עמוד ב', 13 שורות מלמטה, בנקודתיים. כל דבר בעולם אפשר להסתכל עליו משתי כיוונים. אני אומר שרוב זה כמו כולו. אפשר להסתכל על זה מכיוון שחתכתי רוב, זה נחשב שחתכתי את הכל. מצד שני אפשר להגיד, אם השארתי רוב שלא חתכתי, זה כאילו שהשארתי את הכל. אבל אם חתכתי חצי, זה מספיק. עכשיו, לפי מה אנחנו נלך כשהמשנה אומרת לנו שבשחיטה מספיק רוב? מצד אחד אפשר להגיד שצריך לשחוט רוב, קצת יותר מחצי. מצד שני אפשר להגיד, לא, מספיק לשחוט חצי, העיקר שלא ישאר רוב שלא שחוט. על זה נראה בעזרת השם בגמרא שלנו. למדנו במשנה, אדם ששוחט חצי אחד של סימן אחד בעוף, שעוף מספיק לחתוך לו סימן אחד, ואחד וחצי סימנים הוא חתך בבהמה, שבבהמה צריכים לחתוך שתי סימנים, אז השחיטה שלו תהיה פסולה. אומרת הגמרא איתמר, מחלוקת לגבי מחצה על מחצה. רב אמר מחצה על מחצה כרוב. התחלה הגמרא מבינה שמה הכוונה? לגבי שחיטה, אדם שחט רק חצי והשאיר חצי, זה כאילו שהוא חתך רוב. ורב כהנא אמר מחצה על מחצה אינו כרוב, אלא צריך לחתוך רוב. מה ההסברים? רב אמר מחצה על מחצה כרוב, אחי אמר לי רחמנה למשה רבנו. כשמשה רבנו קיבל בהלכה למשה מסיני את כל הפרטים של שחיטה, הקדוש ברוך הוא אמר לו בצורה כזאת, לא תשייר רובה. בזמן השחיטה תחתוך כל כך הרבה שלא יישאר רוב שלא שחוט. ברגע שחתכת חצי זה כבר מספיק, זה אפשרות אחת. וזה הדעה של רב. אבל לעומת זאת רב כהנא אמר מחצה על מחצה אינו כרוב. הוא סובר שזה לא נחשב כמו רוב. ולפי דעתו, אחי אמר לי רחמנה למשה, שחוט רובה. חייבים לחתוך רוב של הסימנים, ולא מספיק לחתוך חצי. אז אם כן, יש לנו מחלוקת בין רב לבין רב כהנא, מה קורה כשחותכים חצי מהסימן? לפי רב זה יהיה כשר, לפי רב כהנא זה יהיה פסול. אומרת הגמרא סימן לקושיות הבאות, חצי קטינה גרגרת פגימה. קושייה ראשונה, תנן, המשנה שעכשיו למדנו. עכשיו למדנו, חצי אחד בעוף. אם אדם חתך רק חצי סימן בעוף, כשצריך לחתוך סימן שלם, ואחד וחצי בבהמה, כשצריך לחתוך שתי סימנים, אומרת המשנה שחיטתו פסולה. וימרת מחצה על מחצה כרוב, המאי פסול, לפי דעת רב, שמספיק לחתוך חצי סימן, זה נקרא כמו רוב, אז למה אם הוא חתך חצי זה פסול? העבד לי רוב, הרי הוא חתך רוב. כי זה חצי, זה נחשב לפי דעתך רוב. מתרצת הגמרא מן רבנן. זאת אומרת, באמת מהתורה, זה שהוא חתך חצי, השחיטה שלו כשרה. רק מן רבנן, גזרו, שכשהוא חותך חצי זה לא יהיה מספיק, אלא צריך לחתוך רוב. ומה החילוק? החילוק הוא שברגע שחתכו חצי, העוף או הבהמה כבר לא נחשבים נבלה. לא יהיה בהם טומאה כמו נבלה שמתה לא על ידי שחיטה כשרה. כלומר, צד דיני תורה, זה כן שחיטה כשרה. מה הסיבה שרבנן גזרו שצריך כן לחתוך רוב אם מדין תורה מספיק חצי? דילמה, לא עתי למעבד פלגה. אולי אם תתיר לו בזה שהוא חתך חצי זה הספיק, אז אולי אפילו חצי הוא לא יחתוך פעם הבאה. לכן חכמים תקנו שיחתוך רוב, שהכי גרוע, אם הוא לא חתך רוב, לפחות חצי הוא כן יחתוך. אומרת הגמרא, קושיה אחרת. אמר רבי קטינה, תשמע, יש לי קושייה מתנור. פעם התנורים היו עשויים כמו חבית כזאת גדולה, מחרס. עכשיו, ברגע שהתנור נטמע, אז איך מתארים אותו? אי אפשר לטבול אותו במקווה, כי בכלי חרס רק על ידי שבירה הוא נטהר. אז הדין הוא שמספיק לחתוך אותו לשתיים. ברגע שזה שתי חצאים, אז זה כבר לא נחשב כלי שלם. אבל אם יש פה אחד מהחצאים שהוא רוב, כלי, אז אותו רוב לא נטהר, הוא נשאר תמה, זה לא נקרא שהוא שבור. אומרת הגמרא תשמע, חילקו לשניים ואין שווין. שניהם טמאים לפי שאי אפשר לצמצם. מה קורה אם הוא חתך את התנור לשני חלקים? אם זה באמת היה בדיוק חצי חצי, אז הם היו נהיים תיאורים, כי זה נקרא ניטץ, זה נקרא שזה נשבר התנור, הוא כבר לא ראוי. אבל מכיוון שאנחנו לא יודעים אם זה באמת חצי, כי אי אפשר לעשות בדיוק חצי, אז אחד מהם הוא רוב, אחר כך אנחנו לא יודעים איזה מביניהם הוא רוב, אז אנחנו מתאמים את שתיהם. אפשר לצמצם תיאורין. מה אני לומד מכאן? שאם כן הייתי יכול לעשות בדיוק חצי, אז כל חצי היה טהור, כי זה נחשב שכל חצי הוא שבור, אז חצי זה כמו שהוא שבור לגמרי. נשאלת השאלה לפי רב המאי תיאורין, זיל הכה עיקרו בה, לך לחצי הראשון, הרי אתה אומר שמחצה זה כמו רוב, אז באותו חצי יש רוב. אז אם כן, הוא עדיין נשאר בתומתו. וזיל הכה עיקה גם כן רובה, תלך לחצי השני, הוא גם כן חצי, ואתה אומר שחצי זה כמו רוב, אז הוא גם כן עכשיו נשאר תמה. אמר רב פאפה, תרי רובה בחד מינה, בחד מנה לקה. אמנם שרב סובר שחצי זה כמו רוב, אבל אתה לא יכול לקחת את החוט לשתי הכיוונים. זאת אומרת, אמנם חצי אחד זה נחשב כמו רוב, אבל אם יש פה עכשיו שתי חצאים, אתה לא יכול בשתיהם להשתמש עם המושג שחצי זה כמו רוב. כי אם החצי הראשון הוא כמו רוב, אז החצי השני הוא לא יכול להיות כמו רוב. ואם החצי השני הוא כמו רוב, אז החצי הראשון לא יכול להיות כמו רוב. לא יכול להיות ששתיהם הם רוב. במקרה כזה גם רב מודה שחצי זה לא כמו רוב. אבל לגבי שחיטה, שברגע שחתכת החצי, אז אני אומר שהחצי זה כמו רוב, אז השחיטה תהיה קשרה, וזה רב יודע שמחצה זה כמו רוב. תשמע קושייה נוספת, שחט חצי גרגרת, הכוונה הצינור של הקנה של הנשימה, ושעה בה כדי שחיטה, כדי שחיטה אחרת, הוא שעה בה מספיק זמן של שיעור שהייה, שכמו שאנחנו יודעים זה אחד מהחמש דברים שמשה רבנו קיבל הלכה למשה מסיני, שפוסלים בשחיטה, זה שהייה. אז אם כן, הוא חתך חצי קנה ושעה, ואחר כך גמרה, הגמרא מבינה שזה הכוונה שהוא גמר את רוב שתי הסימנים בבהמה. אומרת המשנה או הברייתא, שחיטתו כשרה. השחיטה הזאת תהיה כשרה. מדייקת הגמרא, והיא אמרת מחצה על מחצה קרוב, אם חצי זה נחשב כמו רוב, היא תרפלה. הרי אם חצי גרוגרת נחתכה, אז העוף או הבהמה, אם אנחנו מדברים על בהמה, אז בפרט, הבהמה הופכת להיות טרפה. למה? כי אם רוב קנה חתוך, אז היא נקראת פסוקת הגרוגרת, פסוקת הגרוגרת. זה הכוונה שנחתך רוב מהקנה, נחשבת טרפה. היא לא יכולה להיות קשרה בשחיטה. אז אם כן, ברגע שאדם הלך וחתך חצי גרגרת, ואם אתה אומר שחצי זה כמו רוב, כמו דעתו של רב, אז יוצא אם כן שחתכו לו רוב קנה. אז מה יעזור אחר כך שיחתכו את ההמשך או את הוושת? הרי כבר יש פה טריפה, היא הפכה להיות טריפה בהמה הזאת. אז איך באמת אפשר להכשיר כזאת שחיטה? מתרצת הגמרא מסברת בבהמה, מה אתה חושב שמדובר פה שהוא חתך חצי מהגרגרת, כן, מהגרגרת, הוא חתך חצי, מדובר פה בבהמה, מה פתאום? מדובר פה בעוף, לא, בעוף. למה בעוף זה יותר טוב? כי ממה נפשך היא תהיה קשרה? אם מחצה על מחצה כרוב, מה תגיד? שכשהוא חתך חצי גרוגרת זה נקרא, גרגרת זה נקרא שהוא חתך רוב, אז מצוין, הוא כבר גמר את השחיטה. אם אתה אומר כרוב, אז הוא גמר את השחיטה. העביד לירובה, ואם מחצה על מחצה אינו כרוב, לא עבד ולא כלום. ואם תגיד שחצי זה לא נקרא רוב, אז הוא בעצם לא עשה כלום, כי ברגע שחותכים רק חצי מהקנה, מהגרגרת, אז היא לא נחשבת עדיין טרפה, רק כשחותכים רוב. אז אם אתה אומר שחצי זה לא נקרא רוב, אז הוא לא עשה עדיין כלום, אז כשהוא יחתוך עוד טיפה, אז זה יהפוך להיות רוב, ורק אז הוא מתחיל את השחיטה, אז זה לא נפסל בגלל שהיא בכל מקרה. אם מדובר פה בעוף, אז אם אתה אומר שחצי זה כמו רוב, אז יופי, הוא גמר את השחיטה, ואם זה כמו חצי, אז הוא עוד לא התחיל את השחיטה. אז בכל מקרה השחיטה פה תהיה קשרה, כשהוא ישלים אחר כך עוד קצת בקנה וזה יהיה רוב. קושייה רביעית, תשמע, הרי שהיה חצי קנה פגום, מדובר פה בעוף, חצי מהקנה חתוך, והוסיף עליו כלשהו קצת, ואז עכשיו נהיה רוב, אז וגמרו שחיטתו קשרה, והיא אמרת מחצה על מחצה כרוב טריפה אביה. אם אתה אומר, כן, מה ראינו כאן? ראינו שברגע שהיה פה חצי קנה חתוך, אז מספיק שחותכים עוד טיפה מהקנה, וזה נהיה רוב קנה, ואז יש שחיטה כשרה בעוף שמספיק לחתוך רק את הקנה. אבל אם חצי זה כמו רוב, אז בהתחלה היא כבר הייתה טרפה, כי חצי זה רוב, אז רוב קנה כבר היה חתוך, אז הייתה טרפה, מה מועיל השחיטה? אז רואים מפה שמחצה זה לא רוב. אמר רבה, שאני לעניין טרפה, דבינן רוב הנראה לעיניים. עניין טרפה זה שונה, כי שם צריך שהרוב יהיה ממש נראה לעיניים. וברגע שזה רק חצי קנה, אתה לא רואה שזה רוב. בעיניים זה נראה לך רק חצי. אז לכן, זה לא נחשב טריפה. שואלת הגמרא, אמר לי אביי, ואם בטריפה, אתה אומר שצריך רוב שנראה לעיניים, ולאו כל דכן הוא, וכי זה לא כל שכן בשחיטה שצריך שיהיה רוב הנראה לעיניים, למה באמת כל שכן בשחיטה? אז הוא מסביר. ומה טריפה, שיש הרבה מקומות, זה במשהו מתערפה. בטריפה, יש לפעמים שמספיק נקב קטן של משהו שכבר הבעל חיים נהיה טריפה. רש"י מביא למשל בוושת, בריאה, יש גם כמקום שנקרא דקין, נראה את זה כנראה בהמשך, של המסכת. ששם אם יש נקב אחד קטן זה כבר הופך את הבעל חיים להיות טריפה. אז אם כן, אם בטריפה יש מקרים שאפילו משהו זה כבר נחשב טריפה, ובכל זאת, איך דבינן רובה, אבל בטריפה מתי שצריך רוב, למשל בקנה או בשדרה, שבשביל שזה יהיה טריפה צריך שיהיה רוב, אתה אומר ששם צריך שזה יהיה רוב הנראה לעיניים, בעינן רוב הנראה לעיניים, אז אתה אומר, אפילו שטריפה זה דבר שיכול להיות ממש בנקודה קטנה, בנקב קטן, כבר זה הופך להיות טריפה, אבל מתי שצריך רוב, אז אם זה חצי זה לא נחשב רוב, צריך שזה יהיה רוב הנראה לעיניים. אז אם כן, אפילו שבטריפה כל נקב קטן אנחנו מתייחסים אליו, אז בשחיטה, דעה דעיקה רובה לא מתקשרה. לפי דעה שתוברת שחצי זה לא נחשב רוב, אלא צריך רוב, ממש. אז עד שיהיה רוב זה לא יהיה קשר. אז אם כן, לא כל שכן דבינן. אפילו לפי אמן דאמר מחצה כרוב, בסדר? אז אם כן הסופה שמחצה זה כמו רוב, אבל הוא צריך על כל פנים שיהיה מחצה, שזה יהיה כמו רוב. אבל לא מספיק ממש קצת, אז לא כל שכן שצריך להיות רוב הנראה לעיניים. לא כל שכן דבינן רוב הנראה לעיניים, אלא דכולא עלמא אומרת הגמרא, מחצה על מחצה אינו כרוב. מה שאמרנו מחלוקת האם מחצה על מחצה זה כרוב או לא, זה לא נאמר לגבי שחיטה, מה פתאום? לגבי שחיטה ודאי שחצי זה לא נחשב כמו רוב. כי אם לגבי טריפה שיכול לפעמים נקב אחד קטן כבר הופך אותה להיות טריפה, אתה אומר שכשזה, שבמקרים שצריכים רוב, אז חצי לא נחשב רוב. אפילו שחצי זה ממש חיתוך גדול. אז בשחיטה, אפילו לפי הדעה שאנחנו סוברים שחצי נחשב כמו רוב, עדיין אבל צריך רוב. רק החצי תאמר שזה כמו רוב, לא מספיק נקב קטן לעשות אותו כמו רוב. אז לא כל שכן שזה צריך לפחות להיות רוב הנראה לעיניים, לפחות כמו בצריפה. אז באמת אתה צודק, אומרת הגמרא, כל המחלוקת בין רב לבין רב כהנה, על מחצה, על מחצה כרוב, לא עוסק בכלל לגבי שחיטה. שם ודאי שזה לא כמו רוב, שם צריך לחתוך באמת רוב, ובלי זה זה לא שחיטה. כל מה שהמחלוקת ביניהם לגבי מחצה על מחצה, זה לעניין אחר לגמרי. וכי התמר דרב ודרב כהנה, לעניין פסח התמר. זה נאמר לעניין קורבן פסח. כמו שאנחנו יודעים שמתייחסים לקורבן פסח כמו קורבן ציבור, כי כל עם ישראל מביאים אותו. וההלכה היא שברגע שאי אפשר להקריב קורבן ציבור בטהרה, אפשר להקריב אותו גם בטומאה. וברגע שרוב הציבור הם טמאים, טמאים מתים דווקא, שהם היו בהלוויה למשל, הם נטמאו טומאת מת, אז אפשר להקריב בפסח ראשון קורבן פסח בטומאה. מה קורה אבל אם רק מיעוט מעם ישראל טמאים טמאי מת, לא רוב, אז הם נדחים לפסח שני, המיעוט הזה, ועושים את הקורבן פסח בטהרה. מה קורה אם יש חצי חצי? אז על זה יש מחלוקת בין רב לבין רב כהנה. בזה המחלוקת. הרי שהיו ישראל מחצה מהם טהורים, והמחצה השני טמאים טומאת מת. רב אמר מחצה על מחצה כרוב, אז החצי שטהורים נחשבים רוב של עם ישראל, ומקריבים קורבן פסח בפסח ראשון, כמו שמקריבים כשרוב עם ישראל טהורים. וגם החצי של טמאי מת, גם מקריבים בפסח ראשון, כי הם נחשבים גם רוב, וכמו שרוב עם ישראל טמאים. אז הם איכשהו יתחלקו בבית המקדש, ויקריבו גם בטומאה וגם בטהרה. אלה שהם טמאים יקריבו בטומאה, ואלה שטהורים יקריבו בטהרה, הכל בפסח ראשון ולא בפסח שני. זה לפי רב. ורב כהנא אמר, מחצה על מחצה אינו כרוב. ואז הם יהיו הטהורים יקריבו ביום בפסח הראשון, והטמאים ידחו לפסח שני, כי זה לא נחשב שרוב עם ישראל טמאים. רק אם רוב עם ישראל טמאים מת, רק אז זה דוחה את הטומאה ואפשר להקריב בפסח ראשון. אבל אם יש מיעוט מעם ישראל טמאים מת, אז לא מקריבים קורבן פסח בטומאה בפסח ראשון. אז כאן, במקרה שאנחנו אומרים שחצי זה לא נקרא כמו רוב, אז החצי של הטהורים, גם אם הם לא כמו רוב, הם יכולים להקריב בפסח ראשון, אין בזה שום בעיה. אבל החצי של הטמאים, מכיוון שאנחנו מתייחסים אליהם לא כמו רוב, לפי דעתו של רב כהנא, אז הם ידחו לפסח שני ולא יוכלו להקריב בפסח ראשון. כמו שאנחנו יודעים, שאלה שלא יכולים להקריב בגלל שהם היו טמאי מת בפסח ראשון, יש להם מועד ב', יכולים להקריב בפסח שני בי"ד באייר, חודש אחר כך. טוב, ובזה הם נחלקו. שואלת הגמרא, והאטם בקורבן פסח, מה הייתה עמד הרב? למה רב באמת אומר לגבי קורבן פסח שחצי נחשב כמו רוב? זה חידוש מאוד גדול להגיד את זה. שתי חצאים בעם ישראל, ואתה אומר ששתיהם זה בעצם רוב. רוב עם ישראל תמים ורוב עם ישראל תאורים, מאיפה לוקח את החידוש הזה? אומרת הגמרא, שהוא לומד את זה מהפסוק, דכתיב, איש איש כי יהיה תמל הנפש. אז הוא מדייק מזה שכתוב איש, לשון יחיד, אדם בודד. איש, רק הוא נדחה לפסח שני, ואין ציבור נדחים לפסח שני. וברגע שיש פה חצי מעם ישראל, אתה יכול לקרוא לו איש, בודד, חצי מעם ישראל זה לא נחשב אדם בודד, ולכן הוא לא נדחה לפסח שני. עוד למדנו במשנה, רוב אחד בעוף, ורוב שניים בבהמה, כשרה. זאת אומרת, שבעוף צריך לחתוך סימן אחד, ובבהמה צריך לחתוך שתי סימנים. אם הוא חתך רוב, זה מספיק. בעוף רוב אחד, בבהמה רוב שניים. אומרת הגמרא, בשביל מה צריכים לכתוב את זה? תנין, אחד הזינה, למדנו את זה בתחילת המשנה כבר. מה למדנו? רובו של אחד כמוהו, שרוב של סימן זה כמו סימן שלם. מה צריכים להגיד בסוף המשנה פעם נוספת? והגמרא, הקש פשח סימן, סימן בשביל לזכור את הדברים הבאים. אמר רב הושעיה, חדה בחולין וחדה בקודשים וצריכה. פעם אחת זה כתוב משנה שכששוחטים בהמת חולין, אז רוב סימן זה כמו סימן שלם. ופעם אחת המשנה מלמדת לגבי כששוחטים קורבן קודשים, כששוחטים סימן אחד, זה נחשב, אפילו ששחטו רק רוב, זה נחשב ששחטו סימן שלם. וצריך לכתוב במשנה גם שרובו ככולו לגבי שחיטת הסימנים בחולין, וגם שרובו ככולו לגבי שחיטת הסימנים בקורבן. למה צריכים לכתוב את זה פעמיים? דיה שמיונן חולין, הייתי אומר, אם היה כתוב רק לגבי סתם שחיטה של חולין, לא של קורבן, שרוב זה כמו כולו, הייתי אומר, הטה מודסג אלי ברובה, אתה יודע למה שמה מספיק לחתוך רוב סימן ולא צריך לחתוך את כולו? הסיבה היא, משום דלב לדם הוא צריך, השחיטה זה רק בשביל להתיר את הבשר לאכילה, הוא לא צריך את הדם פה, אז אין עניין לחתוך יותר מרוב מהסימן, שבצורה הזאת היא כמובן שהדם יצא יותר, והוא לא זקוק לדם, אז לכן הוא לא צריך לחתוך את כולו, אבל בקודשים, אבל שם דלדם הוא צריך, כי הרי עיקר הכפרה של הקורבן, כי אדם הוא בנפש יחפר, אדם הוא זה שמחפר על ידי שזורקים את הדם על גבי המזבח, אז שם אני כן צריך את הדם, אז אולי אני צריך לחתוך את כל הסימנים. אם הלא תסגלי ברובה עד איקה כולי, לא יספיק לו רוב, יצטרכו לחתוך את כל הסימן כדי שיצא הרבה דם, ושיוכלו לזרוק את הדם על גבי המזבח, שזה הרי העיקר של הקורבן. ויש מין הקודשים, אם היה כתוב רק לגבי קודשים, שזה לא מספיק חצי, אלא צריך רוב. שימו לב, פה זה לא רוב ולא כולו, אלא שצריך רוב ולא מספיק חצי. אם היה כתוב שצריך רוב ולא מספיק חצי לגבי קודשים, הייתי אומר, אתה יודע למה צריך שם רוב? משום דלדם הוא צריך. כי הרי, ברור, צריך לחתוך רוב הסימן, כי הרי עיקר העניין של הקורבן פה זה, לא, זה אדם שלו שהוא מחפר. לכן צריך, אם כן, לחתוך רוב. אבל בחולין, דלדם לא צריך, אימא בפלגה סגילי כמה שמלן. אבל בחולין, שהוא לא צריך את הדם, אלא הוא רוצה להכשיר את הבשר, אז אולי מספיק לחתוך רק חצי סימן. לכן מלמדת אותנו המשנה, שגם בחולין צריך לחתוך רוב, ולא מספיק לחתוך חצי. שואלת הגמרא, היי בחולין והי בקודשים. האם הרייש הזה חולין, או הסייף הזה חולין, או להפך? איזה חלק במשנה מדבר על חולין, ואיזה חלק מדבר על קודשים, שהוא מלמד אותנו שרוב זה ככולו. אומרת הגמרא, ארבע הסברים שהרייש הזה, הרייש הזה בחולין והסייפה בקודשים. הסבר ראשון, אמר רב כהנא, מסתברא רייש בחולין וסייפה בקודשים. מאיפה אתה לוקח את זה? ממאי, שהתחילה של המשנה עוסק בחולין. מדקתני, בתחילה כתוב, השוחט. עכשיו, קודשים לפעמים גם עושים מליקה, לא רק שחיטה. ויסל קלט אחרי רייש בקודשים, המולק מבא אליי. בתחילה היה מדבר על מולק אוף, אחר כך הוא אומר, שוחט בהמה. אלא מאי, שואלת הגמרא, רגע, אז הרי שם מדובר בחולין כי כתוב השוחט, ומה כתוב בסיפה? אלא מה, סיפה בקודשים? שם גם כתוב שחיטתו כשרה. מליקתו כשרה מבעלה, לפי דעתך צריכים לכתוב מליקה, לא שחיטה. הסיפה גם כתוב שחיטה. אומרת הגמרא, הלו קשיא, לא, באמת הרי שם מדובר בחולין, הסיפה לא מדבר על חולין אלא על קודשים. אז אתה שואל אותי למה בסיפה לא כתוב המולק? זה לא קושיה. היידי דסלק מבהמה, תנינה משחיטתו כשרה. מכיוון שעכשיו סיימו עם העניין של בהמה, אז כתוב שחיטה, כי בבהמה, גם בקורבן שוחטים, רק באוף מולקים בקורבן. אז מכיוון ששם עסקו בבהמה, אז כתוב שחיטה, אבל באמת זה עוסק בקודשים. מכיוון שעוסקים פה בבהמה, אלא רישה מכדי על אוף קאי, אבל ברישה, הרי אנחנו עוסקים כעת באוף. אז אם כן, איסר קנתך בקודשים, המולק מבעלי. אם היה עולה על דעתך לומר שעוסקים פה בקורבן, כיוון שעוסקים פה באוף, או על כל פנים גם באוף, אז היו צריכים לכתוב המולק. למה אתה כותב השוחט? סימן שזה מדבר על חולין, שבחולין גם אוף שוחטים ולא מולקים. זה הסבר ראשון, שתחילת המשנה עוסקת בחולין, והסוף עוסק בקודשים. עכשיו הגמרא מביאה עוד הסבר לזה, שכמובן גם, שהתחילה זה עוסק בחולין והסוף בקודשים. ההסבר השני זה דווקא רב שימי בר אשי. רב שימי בר אשי אמר, רישה בחולין מאחה. המקור שלי שתחילת המשנה עוסק בחולין זה מהדיוק הזה. דקטני אחד באוף, מספיק לחתוך סימן אחד באוף. מה בקודשים? בכל הקודשים מספיק לחתוך סימן אחד? מה פתאום? ויסל קלטח בקודשים, העיקה עולת האוף דבאי שני סימנים. הרי בקורבן עולת האוף, לא מספיק לחתוך סימן אחד, צריך לחתוך את שתי הסימנים, כי הרי צריך לקיים מצוות הבדלה, להבדיל את הראש מהגוף. אז אם כן, אתה צודק לגבי חטאת שמספיק לחתוך סימן אחד גם בקורבן עוף, אבל בקורבן עולה של עוף צריך לחתוך שתי סימנים. אז זה שכתוב כאן שמספיק לחתוך רוב של סימן אחד, סימן שעוסקים פה בחולין, ששם לא משנה איזה חולין, בעוף תמיד יחתכו מספיק רק סימן אחד וזה יספיק. אז זה הדיוק של רב שימי. והיא סלקלטח בקודשים, כמו שאמרנו, היא כעולת האוף דבה יש שני סימנים. בסדר, מצוין. שואלת הגמרא אלא מה היא סיפה בקודשים? אז מה אתה אומר? בסדר, הרי שעוסק בחולין כי כתוב שם רק סימן אחד באוף. בסדר, אבל מה כתוב בסיפה? שם כן כתוב שתי סימנים. אלא סיפה, אלא מה היא סיפה בקודשים? רוב אחד באוף, והיא כעולת האוף דבה יש שני סימנים. שם גם כתוב רוב אחד באוף, בסיפה. הרי כמו שאתה אמרת בעצמך, שבעולת האוף צריך הרי לחתוך שתי סימנים, למה כתוב רוב אחד? בסיפה, אם שם מדבר לגבי הקודשים, בסדר, הרי שם מדבר בחולים, בסדר, אבל מה עם הסיפה? שם גם כתוב אחד, אומרת הגמרא, בסדר, שם כתוב אחד, הכוונה, גם שניים. מה היא רוב אחד? רוב כל אחד ואחד. רוב אחד זה לא הכוונה אחד. כל אחד ואחד צריך רוב. זה הכוונה בסיפה. ובדין הוא דליתני רוב שניים, בגלל שבעולה צריכים באמת לחתוך את שתי סימנים. אז למה באמת לא כתוב שניים? זה הרי עוסק בקודשים, ושם יש קורבן עולה שצריך לחתוך את שתי הסימנים. נכון, אבל בקודשים גם יש חטאת. כיוון, דאיקה חטאת, תדסג אלי בחד סימן, משום מה הכי לא פסיק עלי. אתה מבין איזה דבר מדויק יש פה במשנה? למה כתוב רוב אחד? למה כתוב שם רוב אחד? מכיוון שאי אפשר לדבר האם זה סימן אחד או שני סימנים, כי זה תלוי איזה קורבן אוף. קורבן אוף אחד צריך לחתוך סימן אחד, קורבן אוף שני צריך לחתוך שתי סימנים. אז מה הוא עושה? פשוט לא מתייחס לכמה סימנים, הוא רק אומר, באותו סימן שצריך לחתוך כל קורבן לפי הסימנים שצריך, תחתוך את רוב אחד של אותו סימן. אבל לא מספיק, חצי ולא צריך כולו, אלא רובו ככולו. אבל על כל פנים רואים מכאן שהרישה עוסקת בחולין והסיפה עוסקת בקודשים. עוד הסבר. רב פאפה אמר, הסבר שלישי, רישה בחולין מאחה. דקטני רבי יהודה אומר, אחרי הרישה שמה, בהמשך הרישה רבי יהודה שמה אומר, עד שישחוט את הורידין. לא מספיק שהוא חותך את הקנה ואת הוושת, הוא צריך גם לחתוך את שתי כלי הדם המובילים, שתי העורקים הראשיים. הוא צריך גם אותם לחתוך, תברידים. וחכמים חולקים עליו, ופליגי רבנן עלי, ולא צריכים לחתוך תברידים, זה לא מעכב את השחיטה. היא אמרת בשלמה בחולין שפיר, אם דובר פה ברישה, בבעל חיים של, של חולין, מובן למה לא מעכב לפי רבנן לחתוך את תברידים. אלא, היא אמרת בקודשים, אמרי פליגי רבנן עלי. איך יכול להיות שרבנן חולקים על רבי יהודה והם אומרים שלא צריך לחתוך בקודשים את הורידים? שים לב מה הולך פה. משמע אתה שוחט קורבן, קורבן, בשביל לקבל את הדם. אתה לא חותך את הורידים, איך תקבל את הדם? הוא עצמו, כל עצמו ועיקרו של השחיטה פה, בשביל מה היא נעשית? לדם הוא צריך, הוא עושה את זה בגלל שהוא רוצה לקבל את הדם, כי הדם הוא בנפש יחפר. כל הכפרה פה בקורבן זה על ידי הדם שזורקים אותו על המזבח. אז מה, הוא לא יחתוך תברידים? אז ודאי שהרישה שיש מחלוקת האם חותכים תברידים או לא, לא עוסקת בקודשים, כי בקודשים ודאי שצריך לחתוך תברידים, אלא היא עוסקת בחולין, וזה ראיה נפלאה מאוד. הסבר רביעי, פה דווקא אנחנו הולכים יותר על הכיוון של הדיוק בסייפה, שעוסק בקודשים, אבל למעשה זה אותו רעיון. אם עד עכשיו הבאנו שלושה דיוקים שהרישה עוסק בחולין, ומזה הבנו שהסייפה עוסק בקודשים, פה זה להפך, הדיוק זה שהסייפה עוסק בקודשים, ומזה אנחנו מבינים שהרישה עוסק בחולין. מה הדיוק? שהסייפה עוסק באמת בקודשים. אומרת הגמרא, רב אשי אמר, סייפה בקודשים מאחה. זה שהחלק האחרון של המשנה עוסק בקודשים, יש לי ראיה מהדיוק הבא. דקטני, מיד משנה אחר כך, מה כתוב בדף למד? זה המשך בעצם של המשנה הזאת. שם כתוב, השוחט שני ראשים כאחד. בן אדם הזה אין לו זמן, לוקח שתי ראשים, באבחה אחת של הסכין, חותך את שתי הראשים. כאחד, שחיטתו כשרה, אבל זה רק בדיעבד, השוחט, בדיעבד. אבל לכתחילה, דיעבד אין לכתחילה לא. אי יעמוד בשלמה בקודשים, אין עוד אין לכתחילה לא. אם מדובר פה בבהמה של קודשים או באוף של קודשים, מובן למה לכתחילה לא חותכים שתי ראשים יחד. למה? משום דתני רב יוסף, בגלל הברייתא שרב יוסף לימד. יש פסוק שאומר, לרצונכם תזבחוהו. אז הוא לומד מהמילה תזבחוהו, שתזבח, שכתוב כאן לשון יחיד, שבן אדם אחד זובח, שלא יהיו שניים שוחטים זבח אחד. רק אחד שוחט זבח אחד, לא יכולים שניים לשחוט יחד זבח אחד. וזה שכתוב תזבחוהו, אז מדברים פה על קורבן אחד, גם, לסבוך אותו, קורבן אחד. שלא יהיה אחד שוחט שני זבחים. איך מדייקים את זה מתזבחוהו? ואמר רב כהנא, תזבחהו, לשון יחיד, כתיב, רק אחד אתה צריך לסבוח. ואתה לא יכול לסבוח שתיים בפעם אחת, וזה מדובר לגבי קורבן. אז זה מובן למה באמת המשנה הבאה, שהיא המשך של המשנה שלנו, אומרת שלא לשחוט לכתחילה שני ראשים יחד. למה? מכיוון שהפסוק אומר שצריך לסבוח אחד אחד לכתחילה. אלא ימרת בחולין, אם אתה אומר שהסייפה מדובר בחולין, והמשנה הבאה ממשיכה לעסוק גם כן בחולין. מה הבעיה לחתוך שתיים בפעם אחת, אם הוא חתך באמת שחיטה כשרה? אפילו לכתחילה למה הוא יכול לשחוט שתיים? בסדר, אז יש פה ארבע ראיות נפלאות. ואף רבי שמעון בן לקיש סבר, רישה בחולין וסייפה בקודשים. יש לנו ראיה שרבי שמעון בן לקיש מסכים איתנו, שתחילת המשנה עוסקת בחולין והסוף בקודשים. מה הראיה? מדיוק בדבריו, דאמר רבי שמעון בן לקיש. מה הוא אומר? מאחר ששנינו רובו של אחד כמוהו. רגע, כבר כתוב שרוב סימן זה כמו שחתכו את כל הסימן. למה שנינו רוב אחד באוף ורוב שניים בבהמה? למה אם כן כתוב פעם נוספת שרוב אחד באוף זה מספיק לשחיטה, ושני רוב ובהמה זה מספיק. בשביל מה? הרי אמרת מקודם שרוב אחד כמוהו. בקיצור, את אותו שאלה ששאלנו בתחילת הסוגיה פה, הוא שואל גם, למה צריכים לכתוב פעמיים שרוב סימן זה נחשב כמו כולו? מה הוא מתרץ? אז הוא אומר, מצוין, לפי ששנינו, סכת יומה, יום הכיפורים, איזה התרוממות רק להגיד את המילים האלה. יום הכיפורים, הכהן גדול, מתחיל את העבודה שלו בבית המקדש של אותו יום, שוחט את הקורבן תמיד. ואנחנו יודעים שכהן גדול ביום הכיפורים, כל העבודה שם כשרה, מה שמעכבת, כשרה רק בו. רק הכהן גדול יכול לעשות את כל העבודה המעכבת, רק הוא יכול לעשות. היו עושים כל מיני דברים להקל עליו, אבל כל העבודה שמעכבת מתחילת היום עד הסוף, הוא היה צריך לעשות את הקורבנות, את הקטורת, הכל, את הגורלות, כל עבודת היום, הכל היה קשה רק על ידי הכהן גדול. ושם כתוב שהוא היה, הביאו לו את הקורבן התמיד של כל יום, גם ביום הכיפורים יש. קרצו, הכוונה חתך את הראש של הקורבן, והוא המשיך מהר לקבל את הדם של הקורבן תמיד, אבל מי ימשיך לעשות את החיתוך של הראש? כי הרי צריכים לחתוך את הראש מכל הגוף, אחר כך לפרק את הקורבן לאיברים, כי הרי היו צריכים לעלות את זה אחר כך למזבח, את כל האיברים של הקורבן תמיד, הוא הרי קורבן עולה. אז מרקע כהן אחר שחיטתו על ידו, דיינו בשבילו. יכול, לא מרק יהיה פסול. היה עולה על דעתנו שאם הכהן גדול חתך רוב של סימנים ולא הגיע אחר כך כהן אחר להמשיך את השחיטה, את המיעוט שנשאר, ולחתוך אחר כך לגמרי את הראש, הייתי חושב אולי שזה יהיה פסול. לכך שנינו, בסיפה של המשנה שלנו, רוב אחד בעוף ורוב שניים בבהמה זה מספיק. בקיצור, הסיפה עוסק בקודשים. הסיפה של המשנה עוסק בדיני קודשים, קורבן תמיד, אבל מזה נלמד לשאר הקודשים גם. אמר, למדנו, הבאנו פה דבר מעניין של המשנה, ומאוד מאוד מפליא. יכול לא מראה כי יהיה פסול? מה היה עולה על דעתך שאם הכהן עם כהן אחר לא היה ממשיך את החיתוך של הסימנים ואת שער השחיטה, אז הקורבן תמיד היה פסול? מה, אם זה באמת מעכב שאם לא מרקו זה פסול, הרי הכהן גדול בעצמו צריך לעשות, הרי כל העבודות שמעכבות הכהן גדול עושה. אם כן, אביה לעבודה באחר, ותניה, כל עבודת יום הכיפורים אינם קשרות, אלא בו, רק הכהן גדול יכול לעשות את העבודות המעכבות של יום הכיפורים. ומזה שמישהו אחר יכול למרק, סימן שזה לא מעכב. עונה הגמרא אחיקה אמר, אם הוא לא מרק, יהיה פסול מן הרבנן. מהתורה ודאי שלא, כי אם זה באמת מעכב, אז הכהן גדול חייב לעשות את זה. אבל אולי מדרבנן זה יהיה מעכב, וזה יהיה פסול. למה? לסל קלת החמינה, היה עולה דעתנו לומר, שאם איקה פסול מדרבנן. למה באמת שיהיה פסול מדרבנן? כי הרי בשמה חותכים את הקורבן תמיד, בגלל שרוצים אחר כך לקבל את הדם. אז אולי צריך באמת לחתוך את כל הסימנים. לכן אומר לך לא, מספיק רוב. ניקח שנינו, רוב אחד בעוף ורוב שניים בבהמה, להגיד שזה קשר גם מדרבנן, מזה שחתכו רוב. שואלת הגמרא, ומאחר זה אפילו פסול לא מדרבנן, למה לי למרק? אם זה באמת אפילו מדרבנן לא פסול, אם לא חתכו את ההמשך אחרי הרוב, אז למה באמת כהן אחר צריך למרק שחיטה על ידו, וזה חלק מהעבודה של יום הכיפורים? עונה הגמרא, מצווה למרק. הרש"י מסביר, כדי שיצא הדם, בקלות יותר, ויותר דם. אומרת הגמרא, אמר רבי שמעון בן לקיש משום לוי סבא, לוי הזקן. דבר יסודי לכל התורה כולה. מה הוא אומר? אינה לשם שחיטה, אלא בסוף. כשמתחילים לשחוט, שוחטים, 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 זה לא נקרא עדיין שם שחיטה. בהשלמה של השחיטה, רק אז זה נקרא מצוות שחיטה. מה לגבי איזה עניין זה נוגע, אנחנו נראה בהמשך. אינה לשחיטה, אלא בסוף. ורבי יוחנן אמר, מה פתאום? ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף. שם שחיטה זה כבר מההתחלה עד הסוף, כל משך השחיטה זה גם נקרא שחיטה. גם זה נראה בהמשך למה זה החילוק הזה, ומה זה נפקמינה. אמר רבא, הכל מודים איך הדשחת סימן אחד עובד כוכבים, וסימן אחד ישראל שהיא פסולה. גם לפי הרמב"ן דאמר שסובר, אינה לשחיטה אלא לבסוף, שזה רבי שמעון בן לקיש, משום לוי סבא, גם הוא סובר שאם שחט סימן אחד עובד כוכבים, ואת הסימן השני ישראל, אז אפילו שזה בעצם בסוף נשחט על ידי ישראל, ודאי שהשחיטה תהיה פסולה. השחיטה ודאי תהיה פסולה. שהרי נעשה במעשה טרפה ביד עובד כוכבים. הרי תכלס, עובד כוכבים לקח סימן אחד חתך אותו, היא הפכה להיות טרפה באותו רגע הבהמה. אז גם אם קוץ היה חותך את זה, לא עובד כוכבים, זה גם כן היה טרפה, אז ודאי שהשחיטה לא תהיה קשירה ברגע שסימן אחד שלם חתך עובד כוכבים. לא על זה אומר לוי סבא ששחיטה היא בסוף, שאם חתכו את הסימן הראשון על עובד כוכבים זה יהיה כשר. בעולת העוף נמי, איך דמליק סימן אחד למטה? הרי בעולת העוף צריך לחתוך את שתי הסימנים למעלה. עכשיו מה קורה אם חתכו סימן אחד, חתכו אותו למטה כמו קורבן חטאת העוף, וסימן אחד חתכו למעלה כמו שצריך, רק סימן אחד חתכו למעלה. גם במקרה הזה היא תהיה פסולה, למה? אפילו שלפי הדעה שתוברת אינה לשחיטה אלא בסוף. פשוט מאוד, הסיבה למה היא תהיה פסולה, שהרי נעשה במעשה טרפה, שהרי נעשה במעשה חטאת העוף למטה. נעשה במעשה שמכשיר בחטאת העוף, כי הרי מספיק בחטאת העוף סימן אחד, נעשה בה למטה. אז אם כן זה חשוב, וזה פוסל. ברגע שחתכו סימן אחד למטה, זה נחשב, בקורבן עולת העוף, זה נחשב שעשו פה מעשה חשוב למטה, כי הרי בחטאת העוף זה מספיק. אז אם כן, בעולת העוף זה מספיק בשביל לפסול את העולת העוף. אז בזה הם גם כן לא נחלקו. זה ודאי שזה יהיה פסול. אבל במה הם כן נחלקו? ולא נחלקו, אלא כגון ששחט סימן אחד בקורבן בחוץ, מחוץ להזרה, וסימן אחד בפנים בתוך העזרה. עכשיו, אם שוחטים קורבן מחוץ לעזרה, חייבים, קראת אפילו, משום שחוטי חוץ. אבל פה רק סימן אחד הוא חתך בחוץ, את הסימן השני הוא חתך בתוך העזרה. אז אם אני אומר שהשחיטה היא רק בסוף, אז השחוטי חוץ הוא עשה בפנים בעצם, הוא לא שחט בחוץ. הרי בחוץ מה שהוא עשה לא נקרא שחיטה, כי השחיטה נקראת רק על שם הסוף. הסוף היה בפנים, אז זה לא נקרא שחיטת חוץ. אז על זה אומרת הגמרא. פה מדובר כגון ששחט סימן אחד בחוץ וסימן אחד בפנים. למען דאמר ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, מחייב, כי זה שחוטי חוץ, כי גם בהתחלה משהו שחט נקרא שחיטה, אז שחט בחוץ, הוא יהיה חייב על זה. ולמען דאמר אינה לשחיטה אלא לבסוף, לא מחייב, לפי הדעה שסוברת שהשחיטה נקראת רק בסוף, כיוון שאת הסוף הוא עשה בפנים, אז הוא לא חייב משום שחוטי חוץ. אומרת הגמרא, אמר לי רבא בר שימי מר, לא אמר אחי. מי זה מר? אומנו רב יוסף. הוא לא אמר ככה, אלא הוא סובר שאם הוא שחט סימן אחד בעוף, בחוץ הוא כבר יהיה חייב. איפה רואים את זה? אומר ככה, אחד השחט סימן אחד בחוץ וסימן אחד בפנים, נמי פסול. אם הוא שחט בעוף בצורה כזאת, למה? שהרי עשה במעשה חטאת העוף בחוץ. הרי סימן אחד לחתוך בחטאת העוף זה מספיק. והוא עשה את זה בחוץ, וזה כן נקרא שחיטה. אז ודאי שהוא יהיה חייב. לא נחלקו אלא, כגון ששחט מיעוט סימנים בחוץ וגמרן בפנים. ככה גרסה, גמרן בפנים. כל המחלוקת הוא כשמיעוט מהסימנים הוא רק חתך בחוץ, והוא גמר את הסימן לחתוך אותו בפנים בתוך העזרה. בזה הם נחלקו, מה הם נחלקו? למען דאמר ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, ששם שחיטה נקרא מתחילת השחיטה עד סוף השחיטה, אז אם כן הוא יחייב, מחייב, כי הוא ראי שחט התחיל את השחיטה בחוץ, עושה שחיטת חוץ, כי גם התחילה נקרא שחיטה. ולמען דאמר אינה לשחיטה אלא בסוף, לפי הדעה שסוברת שהשחיטה נקראת רק בסיומה, אז אם כן הוא לא מחייב, למה? כי את הסיום הוא עשה בפנים, ההתחלה לא נקרא שחיטה, אז הוא לא נקרא שחט בחוץ. אז לא מחייב. שואלת הגמרא קושיה, מטיב רבי זרע, פרה אדומה, פילי פלאים. כל העסוקים בעשייה של הפרה, מתחילה, שזה השחיטה של הפרה אדומה, ועד סוף, שזה כבר אסיפת האפר, כל אלה מתאמים בגדים. הבגדים שלהם, שהם לובשים באותו זמן של העבודה, נטמעים. כמובן שהם עצמם גם נטמעים, והם תמים גם את הבגדים. ופוסלים אותה במלאכה אחרת. אם בזמן של העשייה הם מתעסקים עם עוד משהו, כמו למשל כשהם חותכים את הפרה האדומה, שוחטים את הפרה האדומה, הם חותכים גם דלעת באותו זמן, אז גם כן זה פוסל. אסור לעשות שום מלאכה אחרת בזמן שעסוקים בפרה האדומה. זה דבר מאוד מעניין, מאוד מחודש. אפילו אם עושה את הפרה האדומה ב-100% טוב. רק שהוא בן אדם מוכשר והוא מסוגל לעשות שתי דברים בו זמנית. בכל זאת, מכיוון שעושה עוד משהו בזמן העבודה של הפרה האדומה, פוסל את הפרה האדומה, אבל הכל היה פה בסדר, מה אכפת לך? יש לימוד מיוחד מהפסוק, שבזמן שחיטת פרה אדומה צריכים להתעסק רק בפרה אדומה בלבד, ולא בשום דבר אחר, עד כדי כך, שאם כן יתעסקו בדבר אחר, הפרה האדומה תהיה פסולה. ממשיכה המשנה, אם מרבה פסול בשחיטתה, אם בזמן של השחיטה היה איזה פסול בפרה האדומה, זה כבר לא נקראת יותר פרה אדומה. אז אם כן, בין אלה שעסקו בה קודם פסולה, בין אלה שעסקו בה לאחר פסולה, אינם איתם הבגדים. אז הבגדים שלהם לא נטמעים, כיוון שבזמן השחיטה אירע בפסול, אז מתברר שאלה שהתעסקו בה לא מטעמים בגדים. כי זה לא פרה אדומה. אבל אם אירע בפסול בזמן הזעתה, הרי מזים מהדם של פרה אדומה, ששוחטים אותה הרי בהר הזיתים, את הפרה אדומה, זה לא קורבן. זה פרה אדומה, שוחטים אותה בהר הזיתים ומזים מהדם כנגד ההיכל 7 פעמים. אם בזמן של ההזעה של 7 פעמים שמזים מהדם שלה, הראה איזה פסול בפרה אדומה, אז זה שונה. קודם פסולה מטעמה בגדים, לאחר פסולה אינה מטעמה בגדים. מי שהתעסק בה לפני שהיא נפסלה, הבגדים שלו נטמעים, ומי שהתעסק אחרי שהיא נפסלה, לא מטמא בגדים. עכשיו, זה לגבי הזעה, לגבי שחיטה, אמרנו שאין הבדל. כל מי שהתעסק איתה, אם היא אחר כך נפסלה בשחיטה, לא מטמא בגדים. ואם אתה אומר שישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, והיא אמרת, ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, לפלוג דמי בשחיטתה, כמו שאתה, אם אתה אומר שהשחיטה היא במשך כל הזמן של השחיטה, זה נחשב מעשה שחיטה כל רגע ורגע בפני עצמו, כל טיפה וטיפה בפני עצמה של השחיטה, אז תחלק גם בשחיטה כמו שחילקת בהזעה, ותאמר ככה. רבה פסול בשחיטתה, אז תלוי, אם זה היה קודם פסולה, אלה שהתעסקו איתה לפני שהיא נפסלה, הם מתאמה בגדים באמת, אבל לאחר פסולה אינה מתאמה בגדים. למה באמת בשחיטה אתה אומר שכל אלה שהתעסקו אפילו לפני שהיא נפסלה לא מתאמים בגדים? אומרת הגמרא, אז מה רואים מפה שהשחיטה היא רק בסוף? כי אם השחיטה הייתה לאורך כל השחיטה, זה נחשב מעשה שחיטה, אז אלה שהתעסקו בה עד שהיא נפסלה במשך השחיטה, זה נחשב שחיטה וצריכים שיתאמו בגדים. וזה שאתה רואה שאף אחד מהם לא מתאמה בגדים, סימן שהשחיטה נחשבת רק בסוף. ובסוף, בסופו של דבר, השחיטה לא הייתה בסדר, אז זה לא נחשב שהיה שחיטה בכלל, לכן אף אחד מהם לא מתאמה בגדים. אז אם כן יש פה ראיה ששחיטה היא רק בסוף, אז קשה למי שאומר, ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף. אומרת הגמרא, טוב, אמר רבא, נתקלקלה שחיטה כאמרת, מה אתה משווה? הזעה לשחיטה? אם התקלקלה השחיטה, אתה רוצה שאלה שהתעסקו עד שהתקלקלה הם יהיו טמאים לטמא בגדים? מה פתאום? שני אתם דאגלה אם מילתא למפרע דלאו שחיטה היא כלל. מתברר למפרע, איך אומרים את זה רטרואקטיבית, מתברר שכל השחיטה, הפרה הזאת היא לא פרה אדומה בכלל, כי הרי השחיטה לא הייתה טובה. עכשיו מתברר בסוף השחיטה שכל השחיטה מלכתחילה כבר לא הייתה טובה, לכן אף אחד מהם לא מטמא בגדים. למה היא טמא בגדים? הוא לא התעסק בפרה אדומה, זה מתברר עכשיו שהיא בכלל לא הייתה פרה אדומה. אבל בהזהה, השחיטה הייתה בסדר, אז כל אלה שהתעסקו איתה, עד שהיא נפסלה, הם באמת התעסקו בפרה אדומה. לא מתברר למפרע שהיא לא הייתה פרה אדומה, היא פרה אדומה, רק היא פסולה. אז היא באמת, כל אלה שהתעסק עד הפסול, הבגדים שלהם נטמאים. אמר רבא, אי קשיא לי, הקא שלי. אתה יודע מה? אם יש לי באמת פה איזה קושיה, זה הקושיה הבאה. למאן דאמר אינה לשחיטה אלא בסוף, לפלוג בהכשרה דפרה. אני אחלק בפרה שלא נפסלה, בפרה כשרה. מה, יש שחיטה מתחילה ועד סוף? אני מדבר איתך עכשיו על פרה כשרה. מה קורה עם בן אדם, אם היו שתי אנשים ששחטו, אחד שחט חלק אחד, השני שחט חלק אחר, האם כל אחד מהם הבגדים שלו נטמאים? כי הרי שתי מסקו בשחיטה. כגון דשחטו הבטרי גברי, שתי אנשים שחטו את הפרה האדומה. דגברה קמה לא מתאמה, וגברה בתרה מתאמה. הרי אם שתיים שחטו, הראשון ששחט לא מטמא בגדים, והשני ששחט כן מטמא בגדים, ואם שחיטה זה מתחילה ועד סוף, אז ההוא הראשון גם כן עשה שחיטה הרי, למה שהבגדים שלו לא יטמאו? סימן שהשחיטה נחשבת רק הסוף, מי שסיים את השחיטה רק הבגדים שלו נטמאים. אומרת הגמרא, לא, זה לא ראיה. אמר רב יוסף, תרי גברה, בחד זיווחה כאמרת, מה אתה מדבר איתי על שתי אנשים ששחטו קורבן אחד? לא. על זה אתה לא יכול לדבר. בר מיני דעה הוא, חוץ ממנו, מזה שעליו יש משנה מפורשת, דתנינה, כתוב שם, לרצונכם תסבחו הוא. אז דורשים, תסבח, זה הרי אמרנו שרב יוסף אמר את זה, בעמוד הקודם אמרנו, אברה את רב יוסף, הנה פה רב יוסף אומר את זה. כתוב, לרצונכם תסבחו הוא. אז זה שכתוב לשון תסבח, לשון יחיד, בן אדם אחד זובח, שלא יהיו שניים שוחטים, זבח אחד, אלא אחד צריך לסבוח. יש כתוב, תסבחו הוא, שלא יהיה אחד שוחט שני זבחים, אלא רק אחד תסבח. איך לומדים את זה? ואמר רב כהנא, תסבחה הוא כתיב. כתוב, באמת קוראים את זה, תסבחו הוא, אבל זה כתוב, תסבחה הוא, לשון יחיד. בן אדם אחד לקורבן אחד. תסבחה הוא זה קורבן אחד. תסבח קורבן אחד, ולא שתי קורבנות. לכן, שם זה שונה ששתי אנשים לא יכולים לשחוט קורבן אחד, וגם שתי קורבנות אי אפשר שבן אדם אחד ישחוט בפעם אחת. אבל מה שלנו חשוב פה כרגע זה למה שתי אנשים ששוחטים קורבן אחד, אנחנו אומרים שרק השני נטמע, זה מכיוון שיש פה את הברייתא הזאת, שאומרת שאי אפשר ששתיים ישחטו קורבן אחד. אמר לאביי אליו התמר עלה, אמר רבא בר ברכן, אמר רבי יוחנן, שהסתם ברייתא הזו, דברי רבי אלעזר ברבי שמעון סתימתה, זה נאמר לפי רבי אלעזר ברבי שמעון ששונים את המאמרים שלו בתור סתם משנה וסתם ברייתא, וגם זה סתם ברייתא שנאמר בשמו של רבי אלעזר ברבי שמעון. אבל חכמים אומרים שניים שוחטים זבח אחד. אז אם כן, לפי דעת חכמים, תגיד ששתי האנשים ששחטו, כל אחד מהם יטמא בגדים. אתה הרי אומר שישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, אז אם הוא עשה את החצי הראשון, זה גם נקרא שחיטה, שיתאמה בגדים, גם הראשון. ולרבי אלעזר ברבי שמעון נמי, שאומר שאי אפשר ששתיים ישחטו ביחד קורבן אחד, בכל זאת, לפלוג, כגון שחט חד גברה בשני סודרים. תגיד שבן אדם אחד שחט. עדיין אבל יהיה פה חילוק, אם אתה אומר שישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, מה קורה בבן אדם הזה שחט, אבל החליפו לו תלית למשל, באמצע, תוך כדי שהוא שוחט, מישהו בא, הוריד לו תלית, שם לו תלית אחרת. עכשיו נגיד ששתי התליתות יתאמו. למה? כי ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף לפי דבריך. למה רק התלית האחרונה נתמת? מסודר כמה לא מתאמה, וסודר בתרה מתאמה. אז אם כן, מה רואים מכאן? שישנה לשחית, שהשחיטה היא נחשבת רק בסוף. למה? כי רק הבגד השני נתמה, כי זה מה שנקרא שחיטה בלבד. אלא אומרת הגמרא, בפסולה, דפסולה דפרה כמיירי. שם מדובר על הפסול של הפרה, על זה מדובר. מדברים פה מה קורה עם פרה שנפסלה, אלה שהתעסקו עם הפרה עד שהיא נפסלה, שמתמאו, על זה מדובר פה. אבל בהכשרה לא כמיירי. לא עוסקים פה כרגע לגבי ההכשר, האם יש שם שחיטה בהתחלה, או שיש שם שחיטה רק בסוף, על זה לא מדובר פה בכלל בברייתא. אז אי אפשר להבין פה ראיה, לא שישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, ולא שאינה לשחיטה אלא בסוף, כי הברייתא פשוט לא עוסקת בעניין הזה. עד כאן השיעור על דף חפטט.